בהרבה מובנים פרשת משפטים מהווה המשך ישיר של מעמד הר סיני. בסוף פרשת משפטים פרק כ"ד ישנם פסוקים שהם פסוקים שמחזירים אותנו חזרה אחורה למעמד הר סיני. פרק כ"ד: ואל משה אמר על אל השם. רש"י: פרשה זו נאמרה קודם עשרת הדיברות. והפסוקים חד משמעיים מחזירים אותנו לנושא של המעמד. כתוב במפורש שהעם לא ייגש אל השם, כמו שפרשת יתרו העריכה בנושא הזה. ויש: ויאמרו כל הדברים אשר דיבר השם נעשה. ותחת ההר פסוק ד', ויש ברית, וכל אשר דיבר השם נעשה ונשמע פסוק ז', ועולים, ושוב על אל היהרה, ויחס ענן את ההר, הר סיני, עשן, עננים. זאת אומרת שכל הפסוקים של סוף הפרשה, פרשת משפטים, בעצם מחזירים אותנו חזרה למעמד הר סיני. במילים אחרות, התורה רוצה שנקרא את פרשת משפטים כחלק מסוגיית מעמד הר סיני. יכלה התורה לסגור את נושא מעמד הר סיני על כל היבטיו בפרשת יתרו, ולעבור לנושא אחר, שהוא פרשת משפטים, שזה נושא מכובד מאוד. אבל היא בחרה לומר לנו בצורה מאוד ברורה שפרשת משפטים היא השלמת התמונה של מעמד הר סיני. ורק אחרי פרשת משפטים אנחנו יכולים לחזור לתיאור של מעמד הר סיני, פרק כ"ד, סוף הפרשה. כלומר, בלעדי פרשת משפטים התיאור אינו שלם. סוגיית מעמד הר סיני עדיין לא התבהרה כל צורכה. מה חסר? מה חסר בסוגיה עצמה של מעמד הר סיני, שלא מספיק ברור ולא שלם ללא פרשת משפטים? אם נשווה את הפסוקים בפרשת יתרו, שמתארים את ההתרחשות של מעמד הר סיני, לפסוקים של סוף פרשת משפטים, אנחנו כבר יכולים לשים לב לכמה צדדים. קודם כל, בפרשת יתרו הנושא העיקרי הוא הירידה. הקדוש ברוך הוא יורד, משה יורד מן ההר אל העם, כך מופיע בפרק י"ט בפסוק י"ד, וגם הקדוש ברוך הוא יורד. השם ירד על הר סיני באש, וירד השם על הר סיני. השם יורד, פעמיים כתוב שהשם יורד אלינו, ועוד פעם וירד משה אל העם. את משה יורד פעמיים, שלוש, והקדוש ברוך הוא יורד. ואילו אצלנו הדגש העיקרי זה העלייה, אין ירידה, אלא הדגש העיקרי העלייה. אפשר לראות אצלנו בפרק כ"ד בצורה מאוד חזקה: ואל משה אמר על אל השם. ולא רק משה, פתאום הרבה עולים: אתה ואהרון, נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל. זאת אומרת, עולים כל מיני אנשים, לא כל העם עולים, אבל עולים. וגם בהמשך בפסוק ט': ויעל משה ואהרון נדב אביהו. ולא רק שעולים, אלא אם בפרשת יתרו לא ראיתם כלום, לא ראיתם שום דבר, נאמר מפורש בסוף פרשת יתרו: לא ראיתם כלום, שום תמונה, לא תעשו ניתים, לא כלום, שום דבר. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יורד אבל אנחנו לא רואים כלום. פתאום אצלנו בפרשת משפטים: ויראו את אלוהי ישראל, כך כתוב, ויראו. מעשה לבנת הספיר, עצם השמיים לתואר, ויחזו את האלוהים. ושוב עלייה, פסוק י"ב. ויאמר השם משה, עלה אל היערה. פסוק י"ג. ויקום משה וישום, ויעל משה. פסוק ת"ט, ויעל משה. הרבה עלילות. פסוק י"ח, ויעל. כל כך הרבה עליות בסוף אצלנו הפרשה. זאת אומרת שהמנגינה של פרשת יתרו של מעמד הר סיני, של פרשת יתרו, זה שהשם יורד. ואנחנו בעיקר מתכוננים וחרדים. ואילו המנגינה של פרשת משפטים זה שעולים. משה עולה ועולה הרבה. ולא רק הוא, נדב ואהרון, ועולים ורואים. לא רק זה. פרשת יתרו, עם ישראל לא עושה שום פעולה מצידו חיובית. בפרשת יתרו במעמד הר סיני אנחנו בעיקר לא. זאת אומרת, מתהרים שלושה ימים וחכים. האם עם ישראל עושה משהו? לא. אצלנו, כן. אצלנו, נערי ישראל, נערי בני ישראל בפסוק ה', מעלים עולות וזובחים זבחים להשם, מקרימים קורבנות. חלק ממעמד הר סיני היה הקרבת קורבנות, מצידנו. לא מופיע פרשת יתרו. פרשת יתרו לא כתוב שעם ישראל באים ומקריבים קורבנות להשם. אלא אנחנו מקשיבים למה שהשם אומר לנו. אתם לא מקריבים? את האמירה נעשה ונשמע, זה אצלנו נאמר. חזל מתפעלים מהאמירה הזאת. הגמרא בשבת, שעם ישראל אמרו נעשה ונשמע, אמר הקדוש ברוך הוא, מי גילה רז זה לבני, רז שמלאכה שאנחנו משתמשים בו, מה זה הסוד הזה? זה יוזמה, זה פלא. הקדוש ברוך הוא מתפעל, עם ישראל. הקדימו נעשה ונשמע, שלח הקדוש ברוך הוא 120 אלף מלאכים, לשלוח כתרים לכולם. בפרשת יתרו עם ישראל לא יזם שום אמירה שנעשה ונשמע, ולא התפעלו ולא מחו כפיים. פרשת משפטים מתפעלים מאוד. פרשת יתרו אנחנו לא רואים, אף אחד לא עולה. פרשת משפטים עולים, מקריבים, חוזים. במילים אחרות, כן. דיבר השם נעשה, זה נכון. הביקור נעשה ונשמע, הקדמת נעשה ונשמע, שעליה התפעלו חז"ל, זה אצלנו פה. זה שם הכוונה למצוות, שם זה בשלושת ימי ההגבלה. שאתם אומרים לנו, הקדוש ברוך הוא אומר לנו עכשיו יש שלושת ימי ההגבלה, מה שאתה רואה נעשה. אנחנו מתכוננים. ואמרו, ואמר משה לקרי ישראל, את כל הדברים אשר ציווה הוא השם, איזה דברים? להתכונן שלושה ימים. ואמרו כל עם, כל אשר דיבר השם נעשה. אתה אומר לנו להתכונן, נתכונן. אבל התפעלות של נעשה ונשמע שייך אלינו, פרשת משפטים. זאת אומרת, במילים אחרות, יש הבדל עקרוני בין שתי הפרשיות, שבעצם אומרות שיש שתי פנים למעמד הר סיני, שני פנים לאירוע נתינת התורה. פן אחד בנתינת התורה זה שהשם יורד אלינו. הקדוש ברוך הוא מדבר כלשון בני אדם ופונה אלינו. פן שני במעמד הר סיני בקבלת התורה זה שאנחנו צריכים לעלות אליו. אנחנו צריכים לטפס ולעלות ולהתאמץ ולקרב קורבנות ולחזות ולראות. ופה יש הבדלים גם, מדרגות, אחד עולה פה, אחד עולה שם, כל אחד עולה לפי דרכו. אירוע נתינת התורה, אירוע פגישה של עם ישראל עם התורה, הוא אירוע כפול. פרשת משפטים פותחת במשמעותה הגדולה של החירות. אם יש עבד עברי, אין דבר כזה לעבוד יותר משש שנים. בשביעי, כך פותחת הפרשה, יצא לחופשי. ככה הכותרת של הפרשה, חופש, לצאת. ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, אני רוצה להישאר עבד, רוצים את אוזנו במרצה. זה לא בסדר. זה לא טוב. זאת אומרת שפרשת משפטים פותחת בחשיבות הגדולה של החירות האישית. כי בשביל לעלות צריך חירות. בשביל שהשם ירד אליך לא צריך חירות. השם יורד אליך. אבל כשאתה גם צריך לעלות אליו, אתה צריך חירות, אתה צריך יוזמה והתעניינות וחיפוש ועמל ויצירה וחתירה. לעלות. אי אפשר לעלות בלי שאדם הוא לא עבד. כשאדם הוא עבד, אז הוא יכול להתאהב בעבדות. אהבתי את אדוני. הוא מתאהב במצב הזה של אומרים לי מה לעשות אני עושה. מה שיגידו לי אני אעשה. אבל איפה אתה? אתה לא עולה? אתה לא מטפס? אין לך רצונות? אתה לא רוצה לראות? אתה לא רוצה להבין? אתה רוצה להחכים? אתה רוצה לדעת יותר? אתה לא רוצה לעלות אל על בתורה לדעת יותר את רצון השם? זה נכון שהשם יורד אליך. אבל איך שהרב ציודה מנסח פה פרשתנו, אבל אל תהיה תינוק. תינוק קטן, ההורים כל הזמן פונים אליו. וזה נכון, מניקים אותו, מעניקים לו, מטפלים בו, מאכילים אותו בכפית. אבל יש איזה שלב שהילד גדל, והוא רגע אומר, רגע, אני לא רוצה לרוחו לבד. אני רוצה להחזיק את הכוס שלי לבד. ואני רוצה לבד להחזיק את הכפית שלי, וזה קרב לא פשוט, כי הורים לא רוצים שיחזיק לבד. כי זה עכשיו יהיה הרבה לכלוך בבית. ברגע שהוא רוצה הכל לבד. זה לא פשוט, אבל הוא רוצה לבד, ברוך השם. והוא רוצה לקרוא לבד, ולא שיקריאו לו סיפור. ויש לו שאלות, ויש לו רצונות, ויש לו שלא. יש לו הוא רוצה לעלות חופש. הכותרת של פרשת משפטים זה להפסיק להיות תינוקות. מה אתה מתאהב בעבדות? מה אתה מתאהב בעמדה הזאת הילדותית? בוודאי שצריך להתחיל משם. כי קודם כל אנחנו ילדים קטנים. וקודם כל הקדוש ברוך הוא יורד אלינו. בוודאי שתמיד אנחנו קודם כל תינוקות שבית רבן. אבל באיזשהו שלב התורה אינה מופיעה בשלמותה אם לא נאמר גם את הצד השני שבסוף התורה קוראת לנו לקום ולהיות בוגרים ולעשות את העלייה שלנו. במיוחד זה נכון בנושאים העיקרים שעוסקת בהם פרשת משפטים. פרשת משפטים עוסקת בסדר נזיקין. כמעט כל סדר נזיקין נמצא בפרשת משפטים. ארבע אבות נזיקין ודיני גנב וגזלן, זה כמעט כל בבא קמא נמצאת פה. בא ומציע, דיני שומרים, דיני סוס, השכרה, שאלה, כמעט כל בא ומציע, וחלקים קצת מבבא בתרא. דיני נזיקין פה. המערכת המשפטית, הממונות, דיני ממונות. בדיני ממונות, בצורה הכי ברורה, מאוד בולט, שלמרות שהתורה כותבת לנו פרשת משפטים, רוב ההתרחשות של דיני ממונות זה יצירה של עם ישראל. זה יצירה שאנחנו יצרנו לבד. מי שילמד דיני ממונות יראה שהרוב ההתנהלות של דיני ממונות זה יצירה עצמאית בת חורין לגמרי שלנו. המוצאים מחברו עליו הראיה. מי איפה זה כתוב? זה לא כתוב, זה אנחנו נמצאנו. מוחזק. חזקת שלוש שנים. מרא קמא, מיגו, בריא ושמא. לא כתוב, אין פסוק כזה. שניים אוחזים בטלית יחלוקו. איפה? אין, יש פסוק אחד שאומר את זה? אין פסוק בתורה שאומר יחלוקו. אין. הכל זה סברות. השם ישמור במסכת בבת הפרק שלישי. כל דלין גבר, בית דין מחליט להגיד, כל דלין גבר. תראי לי פסוק אחד בתורה שאומר כל דלין גבר. במקרה אחר, מה? בממונות. לא? בדברים אחרים? ככה חופשי, כל כך הרבה עולמות שלמים. אבל הכל קיבלנו הלכה משה מסיני. מלאכות, למתת אמות מלאכות, אמרו למשה מסיני. אנחנו מנתחים אותם. אבל פה בממונות זה עולמות שלמים, שדפים שלמים, סוגיות ענקיות, שהכל אנחנו לבד, נמצאנו עולם מושגים שלם. של כל הטון וניתן, וחזקה, ומוחזק, ומלא דברים, יחלוקו. ממון המוטל בספק, שאלה הכי בסיסית בממונות. ממון המוטל בספק. התורה לא אומרת כלום. מה עושים שיש ספק? דמון, לא כתוב. באיסורים ברור מה עושים שיש ספק? ברור מה, ספק הדאורייתא לחומרא. בממונות, אין דבר כזה. אז מה עושים? עולם המלואו. שודא דדיינא, מה שנראה לדיינים. בדיני ממונו, הדיין פוסק המון לפי ראות עיניו, לפי סברה, לפי מה שנראה לו. מרחב מאוד גדול של יצירה. מעל הכל, אם נשווה את עשרת הדיברות, שזה המצוות של פרשת יתרו, למצוות של פרשת משפטים, שהן כמובן רבות יותר, אבל אם נשווה באופן מאוד את המבנה הכולל, עשרת הדיברות, החלוקה של חמש-חמש, היא מלמעלה למטה. כלומר, חמש הדיברות הראשונות זה בן אדם למקום. נתחיל מלמעלה. מאנוכי השם אלוקיך, בן אדם למקום, עד כיבוד אב ואם, שזה חוליית קישור בין אדם למקום, בין אדם לחברו, כי מצד אחד כיבוד אב ואם זה צד בין אדם למקום, מצד שני זה כתב בין אדם לחברו, ואז עוברים לחמש האחרונות, שזה הכל בין אדם לחברו. כלומר, מי למעלה למטה? מי בין אדם למקום, מי עוברים לבין אדם לחברו? בפרשת משפטים הסדר בדיוק הפוך. כל ההתחלה של פרשת משפטים, זה הכל בין אדם לחברו. זה דיני נזיקין, דיני שומרים, דיני גנבים, הלוואות, עדות, ואז בפסוק ח' בפרק כ"ג, שוחד לא תיקח, עדיין אפשר לומר בן אדם לחברו, ואז מתחילים פסוקים שלאט לאט עוברים לבן אדם למקום. גר, אסור ללחוץ גר, שמיטה, תכף נדבר על גר בשמיטה, שבת, ואז חגים, פסח, זה כבר בן אדם למקום, חג המצות, חג הקציר, עלייה לרגל, וביקורים, ולא תבשל גדי בחלבים. זאת אומרת שמתחילים בן אדם לחברו, ועולים לבן אדם למקום. זאת אומרת, הסדר הוא הפוך. כי בפרשת יתרו הקדוש ברוך הוא יורד אלינו, מי בן אדם למקום הולך ומשתלשל לסולם עד הבן אדם לחברו. אבל פרשת משפטים זה מתחיל מאיתנו. מאיפה מתחילים? מאיתנו, מלמטה, מבן אדם לחברו. ואנחנו עולים ועולים ועולים ומגיעים בסוף לבן אדם למקום. הסולם מתחיל מלמטה. התורה בפרשת משפטים מוצגת בדיוק הפוך מפרשת יתרו. יותר מזה, אם נסתכל על דוגמה על שבת, שבת מופיעה בפרשת יתרו וגם בצלנו. בפרשת יתרו, כשכתוב שבת, אז כתוב שש ימים תעבוד. למה? כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. למה שומרים שבת? כי השם נח בשבת. זה בן אדם למקום. ואילו אצלנו בפרק כ"ג פסוק י"ב, כשהתורה לכאורה כבר נפרדה מבן אדם לחברו ועברה למצוות של בן אדם למקום, והיא מנמקת שבת, ששת הימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבות, למה? למען ינוח שורך וחמורך וינפש בין עמתך והגר. זהו. הקדוש ברוך הוא לא מופיע אפילו פעם אחת. זאת אומרת שאנחנו מגיעים לשבת מלמטה, לא מלמעלה. אפשר להגיע לשבת מלמעלה. הקדוש ברוך הוא שנח בשבת, וכיוון שהוא נח הוא מודיע לך, אני נחתי, אתה תנוח גם. זה מלמעלה, זה פקודה ממרומים. אני נחתי, אנחנו לא יודעים שהשם נח, הוא מספר לנו שהוא נח. והוא מודיע לנו, גם אתה תנוח כמו שאני נחתי. אבל פה, בפרשת השבוע, במשפטים, אנחנו מגיעים מהשבת, אבל מלמטה. כי צריך לנו, לתת לנוח לשור, לחמור ולבן המתחה ולגר, לבן השפחה ולגר שלך שעובד קשה. הגר, אנשים שאתה משעבד אותם. מלמטה. מה הסברה האנושית? מה המקום מלמטה? גם שביעית. שביעית, למה שביעית ישמתנו מותשתה? אך לא הביוני עמך, מצד אדם לחברו. רב ציודה מתעכב על מצווה שמופיעה פה בסמוך, פסוק י' ב' זה שבת, וקצת לפני כן גר. גר לא תלחץ. למה לא תלחץ? אתם ידעתם את נפש הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים. זאת אומרת, הנימוק הרשמי שמופיע בתורה של גר, זה מצד אדם לחברו. כלומר, למה לא תלחץ את הגר? אתם גרים, הייתם בעצמכם גרים, אתם יודעים מה זה. אז אתם צריכים מעצמכם להבין, זה סברה שלכם שצריכה להיות. אתם יודעים כמה קשה להיות גרים. אבל המדרש אומר, גר לא תלחץ, למה? כי השם אוהב אותו. למה אוהב אותו? כי הוא בא לחסות תחת כנפי השכינה. כי הוא מאוד אוהב את השם, אז השם מאוד אוהב אותו. זאת אומרת, מצד אחד גר זה בן אדם לחברו, מצד שני בגר יש מימד של בן אדם למקום, כי הגר הזה הוא מייצג את אהובו של מקום, שהוא בא והתנדב להיות אוהב השם, אז השם דואג לו. זאת אומרת, יש פה, אנחנו מגיעים אל המצוות של בן אדם למקום, גר, שבת, אבל מבן אדם לחברו אנחנו מגיעים לשם. מלמטה. מהעולם האנושי אנחנו מגיעים אל העולם האלוקי. מצד אחד הקדוש ברוך הוא יורד אלינו, מצד שני אנחנו עולים אליו. התורה, תיאור מעמד הר סיני לא ישלם. אם הוא לא יכלול בתוכו את כל פרשת משפטים, ורק עכשיו אנחנו חוזרים חזרה עוד פעם למעמד הר סיני, ומספרים סיפור אחר לגמרי. סיפור שונה למעמד הר סיני, שבו הדגש זה לעלות, ושעולים ויראו את אלוהי ישראל, אנחנו עולים ורואים, אנחנו מטפסים למעלה. להקדים נעשה לנשמע, יוזמה, התלהבות שלנו. ככה גמרא בשבת מתארת שלהקדים נעשה לנשמע זה אירוע שמבטא התלהבות עצומה. רז של מלאכים, אנחנו מתלהבים. לא קיבלנו פקודה להתלהב. נכון, להתלהב לא מקבלים פקודות, להתלהב זה בא מלמטה. קורבנות, זה ביטוי שאנחנו רוצים להקריב, אנחנו מעלים עולות. וישלח את נערי בני ישראל והיה לו עולות. אנחנו יוזמים, לא כתוב מצווה מהקדוש ברוך הוא. אנחנו מחליטים לעלות עולות. להביא לזבחים להשלמים להשם. מעצמנו. זאת אומרת שקודם כל אנחנו ילדים קטנים, מההתחלה. קודם כל צריך שהקדוש ברוך הוא יפנה אלינו בכלל. כי אם הוא לא פונה אלינו, מי אנחנו שנפנה אליו? הוא נתן לנו תורת אמת. וכבר שנתן לנו תורת אמת, אז אנחנו יכולים גם לעובדה. ולפלפל ולעיין וליזום ולהגיד צברות. אם אולי היה פונה אלינו, לא היינו מעיזים להגיד כלום. זאת אומרת שעבודת השם שלנו עכשיו אנחנו משלבים. בשבת בבוקר באים כולם לבית הכנסת ומוצאים ספר תורה וקוראים בתורה. וכולנו ילדים קטנים. כי קריאת התורה של שבת בבוקר זה שחזור שמעמד הר סיני של פרשת יתרו. יש ספר תורה וקוראים, מה קוראים? מה שהשם אמר. וכולנו מקשיבים. אין סברות, אין קושיות, אין פירושים, אין נפקמים, כלום, שותקים. אין הבדל בין הילד הקטן לרב הגדול. כולם מקשיבים לאותה פרשה, לאותם פסוקים, וזה בדיוק מה שנאמר ממרומים. אין פירושים. אין לא אומרים כלום, שותקים. אסור לדבר אפילו בין גברה לגברה. אסור לדבר, כי ככה, למה אומר המשנה ברורה? כי במעמד הר סיני, אף אחד לא דיבר. והעולה לתורה חייב לעמוד, אסור לו להישען. למה? כי עם ישראל עמדו במעמד הר סיני, אומר המשנה ברורה. אפילו לפי המהר"ם מרוטנבורג, כל הציבור צריך לעמוד בכל קריאת התורה, כי במעמד הר סיני כל עם ישראל עמד. ויש שלושה, ליד הספר תורה יש שלושה אנשים. יש את העולה, יש את הקורא ויש את הגבאי. כי, אומר המשנה ברורה, במעמד הר סיני יש שלושה מרכיבים. יש את הקדוש ברוך הוא, יש את משה ויש את ישראל. העולה לתורה זה ישראל, הקורא בתורה זה משה רבנו, ומי זה הקדוש ברוך הוא? הגבאי, כמובן. זה כתוב. אבל זה מעמד הר סיני. מקשיבים. אומרים מילה. דממה. עוף לא צייץ, עוף לא פרח. אסור לגעת בספר. זאת התורה ששם משה. מישהו ייגע בספר בקלף? מה פתאום? לא תיגע בו יד. יראה. אבל אחרי שנגמרת התפילה ומחזירים את הספר תורה לארון הקודש, יש שיעור פרשת שבוע. יש שיעור פרשת שבוע אחרי התפילה, ואז פתאום בלגן. יש פירוש רש"י, פירוש רמב"ן, והרב שמעביר את השיעור שלו, פירוש משלו. והוא מקשה עליו קושיות, ופתאום עולם ומלואו, וכולם יש להם מה להגיד, מצוין, כמה שיותר תגידו, שהוא אומר כך, נפלא. זה יותר טוב, יש שאלות על הפרשה, וספקות, ואני לא הבנתי, ויש לי מעולה, טוב מאוד. חירות, חופש, יצירה, מעולה. אנחנו משלבים. יש בתוכנו צד של ילד קטן שמקבל תורה. ויש בתוכנו צד של מישהו שעמל בתורה. ויוצר ועושה. חג שבועות, יש מנהג בחג שבועות לאכול מאכלי חלב. נכון? למה לאכול מאכלי חלב? יש כל מיני סיבות. זאת אומרת שמתן תורה זה אירוע של חלב, כמו תינוק שיונק חלב מאמא שלו. זה אירוע של חלב. ואש וחלב תחת לשונה. הקדוש ברוך הוא מניק אותנו חלב. משה רבנו ואהרון הכהן נקראים תאומי צביעה, יונקים מהצביעה. אבל יש שלב שבו התינוק כבר לא יונק חלב. והוא צריך עכשיו להרגיש שהוא לועס, והוא אוכל, והוא יש לו מה להגיד. במובן מסוים לעלות זה יותר קשה. זה יותר קשה, כי מצד אחד זה גם דורש עבודה ועמל. וגם הרבה יותר זהירות. אתה עולה למעלה, צריך להיזהר, איך עולים, מה עולים? איך עולים בצורה נכונה, איך עולים בצורה לא נכונה. זה זמן של התלהבות ויוזמה. מצד שני, צריך לשים לב. מי ראוי להיכנס, מי לא ראוי להיכנס, איך נכנסים? Thank you. אם פרשת יתרו סיימה בפסוק לא תעלה במלות על מזבחי, תיזהר לא עולים כל כך, תיזהר כשאתה לא עולה, אל תעלה כל כך, לא תעלה במעלות, אל תרחיב פסיעות, אל תעלה. אז פרשת משפטים מסתיימת בזה שמשה עולה ויעל אל ההר. זה המשפט המסיים של פרשת משפטים, ועולה אל ההר. בוודאי בזהירות, בוודאי בעירה, בוודאי בכל חרדת הקודש, אבל עולים.
שבת שהשם בנימוק של למען יענוח שולחן וכולי, לא שומרים את השבת מתוך רצון חופשי וכולי.
בוודאי, אבל למה הנימוק הזה מופיע? מה הוא בא לומר על הנימוק הזה? שאנחנו, הקדוש ברוך הוא אומר לנו בעצם, יש צד שאנחנו מגיעים אל התורה מלמטה, מהסברות שלנו. כשאדם מפעיל סברה, וזה אתם עם ישראל, אני רוצה, מחכה, תהיו סברות, תהיו, אני רוצה שתהיו יצירתיים, אל תהיו עבדים. כלומר, במובן של אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בני, לא יצא חופשי, תצאו לחופשי. בעולם, אדם שרוצה לגדול בתורה, צריך איזושהי חירות. כן, יש פה המון עליות בפרשה שלנו, כל מיני סוגי עליות. והעלייה לארץ כמובן, בפרשת יתרו ארץ ישראל לא מוזכרה. לא עולים לארץ. אין כיבוש של הארץ ואין לעלות לארץ. יש רק מדבר בפרשת יתרו. מדבר ומדבר. מדבר זה מקום שאין כלום, אנחנו לא עושים שום דבר, אנחנו תקועים במדבר. אנחנו נתונים לחסדי השם לגמרי במדבר. ויבוא יתרו אל המדבר, ביום הזה באו מדבר סיני, הכל מדבר, מקום מדבר זה מקום שאתה נתון לחסדי השם. אני אראו אותה תלוי בו לגמרי, כגמול על אימו. פרשת משפטים אין מדבר. פרשת משפטים יש הרבה ארץ, יש לא מעט, לא הרבה, אבל לא מעט ארץ ישראל. פרשת משפטים יש אסיף וקציר ואביב. פרשת משפטים יש בית המקדש שעולים אליו. יש נכסים בפרשת משפטים, יש ממון, יש לך רכוש. יש לך עבדים, יש לך הרבה הרבה דברים, יש לך פרות וסוסים והמון דברים, חמורים, יש הרבה, וכבר עיר מקלט יש בפרשת משפטים, אתם דברים על ארץ ישראל, עיר מקלט. ומעל הכל, בפסוק כ' בפרק כ' ג', הנה אנוכי שלח לשמורך, להביאך אל המקום, ונגיע אל המקום. איפה? בארצך, ונתתי את אויביך עורף. לגרש את החיבי, הגרשנו, ונחלת את הארץ מים סוף, עד ים פלישתים, אתן בידכם יושבי הארץ. פרשת משפטים זה פרשה של הארץ. באים אל הארץ, יש נכסים בארץ, יש לך אדמה בארץ, אתה תכמוש את הארץ, אתה תגרש אויבים מהארץ. מים סוף, עד ים פלישתים. וצריך להיזהר גם שבאים לארץ. פרשת יתרו אין לארץ ישראל. מילה לארץ ישראל. לא על ירושת הארץ, לא על כיבוש הארץ, אין נכסים, אין כלום. מקום מדברי. שום דבר אין פרשת משפטים. פרשת יתרו. כלום. משפטים אנחנו עשירים, יש לנו המון דברים. ומה עושים בארץ? ויש פה צירה ומלחמות. ויש חויבים, כנענים פה, מה עושים איתם? עוד רגע נכנסים לארץ. זה עלייה, זה כניסה, זה עשייה. זה המקום שאנחנו פועלים. יש לנו ארץ שלנו. ואנחנו נעלה לרגל, ואנחנו נקריב, הכל חי. עולים אל הארץ. טוב, בשורות טוב. רגע, לפי זה עכשיו, רק אני מסיים, זה יוביל אותנו, אני חושב, לתחילת פרשת תרומה. שתחילת פרשת תרומה, המשפט שפותח את פרשת תרומה, הוא בעצם מכיל בתוכו את שני הצדדים. כי איך פותחת פרשת תרומה? דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, מעת כל אשר יבן אל בוא תיקחו את תרומתי. האם זה מצווה או נדבה? תרומה. זה פקודה או התנדבות? מה זה תרומה? זה יוזמה שלנו או צו ממרומים? מצד אחד כתוב ויקחו לי תרומה, מצד שני ידבנו ליבו. זה תרומה מנדבה או שאנחנו חייבים לתת? מה זה בית המקדש? מה זה משכן? האם משכן זה משהו שעם ישראל מקים? או שעיקר המשכן זה משהו שהקדוש ברוך הוא עושה ומפקד ומצווה? האם בית המקדש זה מקום שאנחנו עולים, או שבית המקדש זה מקום שהקדוש ברוך הוא יורד? עכשיו, אחרי ששני הצדדים של ממד הר סיני התבררו, אז גם במשכן יהיו שני צדדים. ולא סתם, פרשיות המשכן מופיעות באריכות רבה מאוד. יש בעצם ארבע פרשיות של משכן בספר שמות. זה אריכות עצומה. תרומה תצווה ויקל פקודי. מה ההבדל בין תרומה תצווה לויקל פקודי? תרומה תצווה זה מתאר את מה שהקדוש ברוך הוא אומר, ויקל פקודי זה מתאר את מה שעם ישראל מתנדב ועושה. התורה כל כך מעריכה בזה. ויקל פקודי זה כאילו גזור הדבק, תרומה תצווה, חוזר גזור הדבק ויקל פקודי. אריכות גדולה. למה כל כך ארוך? כי צריך פה לתאר שני צדדים. יש צד אחד שהקדוש ברוך הוא ממרומים אומר מה אמור להיות. ויש צד אחר, שעם ישראל מצידו עושה ופועל ומתנדב ויוצר. יש פרשייה בפני עצמה, ויקל פקודי. טוב, בשורות טובות לכולם.